קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כבר 10 שנים.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi there.
שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה. ונפלתם בטעות על סינמסקופ ברדיו הקצה. אני פה מהשעה 9 עד גל אפלרויד ב-10. זו תוכנית מספר 354, 7 בספטמבר 2022, י' א' אלול, תשפ"ב. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net, על כל התכנים במגזין ובתחנה, דברים שאפשר לקרוא, דברים שאפשר להזין, דברים שאפשר לראות, כנסו, היכנסו ל-kzradio.net, וכל התכנים שיש שם. תודה רבה לקואמי. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות באדיבות הסינמטק לכם לשבוע הקרוב. מחר יום חמישי, שימו לב, הקרנת חוצות פתוחה לקהל חינם של ריקוד מושחת, לרגל חגיגות 35 שנה ליציאתו לאקרנים. ג'ניפר גריי היא בייבי, נערה יהודיה מהוגנת שבמהלך חופשה משפחתית באתר נופש, מתאהבת במורה לריקוד, הלא הוא פטריק סווייזי. סרט מלא קצב, פן והרבה לב, יהיה שמח, הקרנה פתוחה תחת כיפת השמיים וחופשית לכולם. מחר יום חמישי. ביום שישי עבודה טובה. סרטה יפהפה של קלר דני משנת 1999, קצין מופת שנאלץ לפרוש מתפקידו, משחזר את ימי תהילתו בימים שלפני מלחמת אלג'יר. סרט על גבריות, טריטוריאליות ומאבקי כוח, המוצגים דרך מבטה החומל והסקרן של הבמאית. בשבת, סרטה פורץ הדרך של שנטל אקרמן ז'אן דילמן, המתארת שגרת יומה של עקרת בית, המתגוררת בדירה צנועה ומנסה לתחזק את רקמת חייה השברית אל מול לחצי הקיום. תקציר מאוד מאוד מעודן. ז'אן דילמן נחשב לאחת מיצירות המופת הפמיניסטיות הבולטות ביותר. עוסקת בנורמות הכובלות של החברה הפטריארכלית ובמחיר שמשלמת הנשיות. אתם, מאזיני סינמסקופ, יכולים לראות את באמת את אחד מיצירות המופת הגדולות של הגל החדש הצרפתי ושל הקולנוע המודרניסטי בכלל ב-15 שקלים בלבד. ואם רק תיכנסו לאתר ותקישו את קוד ההטבה KZ22, KZ22, והופה, תראו שם את הכרטיס הופך להיות במחיר 15 שקלים בלבד, ותוכלו לראות את ז'אן דילמן. כן. ביום שלישי יוקרן בטרום בחורה הסרט כל מה שאני יכולה, הסרט ישראלי חדש בחיקובה של אנה בוקשטיין ומגי הזרזר, רועי אסף ומוני מושונוב. טובה הצעירה שעולמה מתערר בעקבות עבודתה על תיק עבירות מין באופן לא צפוי. היא מתאהבת בסנגור גרוש ואב לילדים שמעמיד בסימן שלה את שאיפתה לעצמאות מוחלטת. הקרנה בנוכחות במאית הסרט שירי נבו פרידנטל. בעצם לא בטוח שזה הקרנת טרום בכורה, אמרתי טרום בכורה, ולדעתי הסרט יוצא בסוף השבוע הקרוב בתי הקולנוע, אבל אם אתם רוצים לפגוש את הבמאית, אז ביום שלישי בסינמטק, ואם אתם רוצים לראות את הסרט מתי שבא לכם, אז בבתי הקולנוע ביום חמישי הקרוב ממחר. פרטים נוספים על כל הסרטים שהזכרנו פה, והכרטיסים שלהם, ועוד המון סרטים נוספים, הכל תמצאו באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. התוכנית היום תוקדש לסרטי פנטזיה, כן, בעיקר פנטזיה, לא כל כך מדע בדיוני, בעיקר פנטזיה, תכני פנטזיה, פשוט כי אלה דברים שהצטברו בימים האחרונים על המסכים השונים שלכם, ואז נעשה ניים דרופינג של נגיד סטיבן ספילברג וג'ורג' מילר ורוברט זמקיס, על לדבר על על דברים. אבל לפני הכל יש לי חידה בשבילכם, יש לכם 3 דקות לפתור אותם. באיזה סרט שמציג עכשיו בבתי הקולנוע מתנגן לשיר הבא? סרט שבו מתנגן לשיר הזה קוראים איטי, חבר מכוכב אחר.
סינמסקופ,
סינמסקופ,
yeah! עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
ואכן אכן, כשמייקל, האח הבכור, פותח את המקרר אחרי שחוזר מאימון פוטבול, ולפני שאליוט מציג בפניו את איטי, זה משהו מזמזם. את Accidents Will Happen של אלביס קוסטלו, ויש גם פוסטר של אלביס קוסטלו על, על הסרט. זה מסוג הדברים שמגלים, כשרואים את הסרט שוב אחרי שנים שלא ראיתם אותו, ורואים אותו על מסך ענק ב-IMAX, ופתאום רואים את, איזה פוסטר יש להם על ה, על ה, תלוי על הקיר, ואפשר לראות פרטים שפספסתם כל השנים האלה, או שלא פספסתם ופשוט לא זכרתם. אז איתי חזר לבתי הקולנוע, בעותק איימקס ובעותק עותקים רגילים. קודם כל זה הגרסה המקורית מ-1982, לא הגרסה המטופלת והמתוקנת שבטעותו הרבה ספילברג ניסה להוציא בשנת 2002 במלאת 20 שנה לסרט. עכשיו זה יוצא במלאת 40 שנה, אבל זה מציג בכל בתי הקולנוע. ראיתי את זה גם באיימקס בראשון וגם בקולנוע רווחן בתל אביב, פעמיים תוך יומיים, כאילו שחזרנו לשוב ל-1982, ואני שוב דלוק על, על הסרט הזה, ושמו, הסרט הזה עובד, הוא עובד, הוא נפלא, הוא נהדר, האפקטים נראים כאילו משנות ה-80, וצריך כל הזמן לזכור שבימים ההם, ב-1982, גם אם החלליות היו מוקטנות, כל מה שרואים על הסך צולם. אין, לא היו אפקטים דיגיטליים. לא היה שום דבר שאפשר להכניס אחר כך במחשב. אפשר היה לעשות כל מיני עיבודים במעבדה ובהדפסה, אבל כל מה שאתם רואים על המסך צולם, זה היה פיזית קיים, איפשהו, משהו. אז תענוג, יופי של סרט. כאילו שאנחנו לא יודעים. אבל זה גרם לי לחשוב כל הדבר הזה שנקרא סרטי פנטזיה, וגם מדע בדיוני, ועל הרלוונטיות שלהם לחיים שלנו, ובאמת יש עכשיו איזשהו ריבוי של חומרי פנטזיה, החל מהטלוויזיה, שם יש לנו בתוצרת HBO את סדרה חדשה מבית משחקי הכס, בית הדרקון, ובאמזון פריים יש לנו את סדרה חדשה מבית שר הטבעות, טבעות הכוח, ובבתי הקולנוע יש לנו סרט חדש של ג'ורג' מילר שנקרא 3,000 שנים של כמיהה, ובדיסני פלאס יהיה לנו מיום חמישי הקרוב גרסה חדשה לסרט האנימציה פינוקיו בבימויו של רוברט זמקיס. אז רוברט זמקיס עשה רימק לסרט האנימציה של דיסני פינוקיו, לא עיבוד לספר של קרלו קולודי, אלא עיבוד חדש לסרט האנימציה, וננסה איכשהו לדבר על כמה שיותר מהדברים האלה בדקות הקרובות. נתחיל עם איתי. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה בתקופה האחרונה, איכשהו נדמה לנו שהקולנוע הפך להיות כלי שרת בשירותה של הפוליטיקה. ורבים מהאנשים שכותבים בעיתונים, ואני מודה, אני ביניהם, אני לא חף מזה, אבל גם רבים שכותבים ברשתות חברתיות, אנחנו רואים סרטים מנקודת מבט צינית. כלומר, אנחנו רואים את הסרט, אנחנו לא חושבים מה הסרט אומר, אלא למי יש משהו להרוויח במה שהסרט אומר. כלומר, מי דאג לזה שהסרט יגיד את מה שיגיד, ולכן יש לו איזשהו סוג של אינטרס. בעיקר יש לנו פה איזשהו סוג של מאבק בין ליברלים / פרוגרסיבים ובין שמרנים, ואז השאלה היא האם הסרט שלנו מייצג עמדות פרוגרסיביות או עמדות שמרניות. למשל, שר הטבעות והסדרה של שר הטבעות והסדרה החדשה של משחקי הכס, יש בתוכה שחקנים שחורים, אפריקאים אמריקאים או אפריקאים לא אמריקאים, ופתאום העולם המאוד לבן שהיה בסדרות הקודמות או בעולמות הקודמים, פתאום נהיה מגוון מבחינה אתנית, ומיד אנשים שיש להם איזשהו סוג של נקודת מוצא, בוא נקרא לזה שמרנית במקרה טוב, גזענית במקרה הלא טוב, שמרנית מבחינת מבט, נקודת מבט של מה טולקין היה אומר, או מה ג'י-אר-אר-אר מרטין היה אומר, זה בצד השמרני, או פשוט גזענים שלא רוצים אנשים שחורים על המסך שלהם, ולכן הם אוהבים את הארץ התיכונה ואת העולמות של וסטרוס וקינגס לנדינג, כי הם עולמות לבנים. אז זה הצד הזה. ואז הם אומרים שאם יש אנשים שחורים בסרטים האלה, אז בוודאי שיש פה אג'נדה פרוגרסיבית, כלומר מישהו נתן כסף, מישהו דאג לזה שהסדרה הזאת תייצג איזשהו סוג של פרופגנדה פרוגרסיבית. נזכרתי בזה וחשבתי על זה כי E.T. הוא סרט שמתרחש, שמצולם ב-1982, ובאופן די מדהים הוא מכיל בתוכו נקודות שיחה ונקודות עיון מאוד מאוד קטנות, אבל מאוד מורגשות שרלוונטיות לימינו, ובמידה רבה הן גורמות לנו להבין שהדברים האלה הם אף פעם לא היו מחוץ לשיח. הנקודה הראשונה היא נקודה אקולוגית. ממש בסיקוונס הראשון הסרט נפתח ב-10 דקות ביער, שבהם איטי וחבריו נוחתים בחללית, ויוצאים באיזשהו סוג של יער בפעתי, איזשהו סוג של פרוור בקליפורניה, יוצאים לחקור את היער, לקחת דוגמיות של שתילים צעירים, ושל כל מיני צמחים ועלים, ואנחנו מבינים שהם אנשים שבאים מאיזשהו עולם, או שיש שם איזושהי סכנת הכחדה, או שהם צריכים לחקור עולמות אחרים, יש שם משהו שקשור בזה של איך לשמר את הטבע, את העצים, ובעיקר, וזה אחד הדברים שאנחנו מבינים לאורך הסרט, ובוודאי שאנחנו מבינים את זה כשרואים את הסרט 20 פעם ב-40 שנה, יותר מ-20 פעם, 40 פעם ב-40 שנה לפחות, יש שם עניין של מים. איתי ובני מינו מתקיימים על מים, והם צריכים את הצמחים האלה כדי לייצר את המים כנראה, או לייצר את הלחות, ובלי הלחות אין את ה... אין את, ה... את הקיום שלהם, ולכן כשהייתי גוסס באמצע הסרט, זה קשור במים, ואתם רואים, הוא מנסה להגיע לאיזשהו סוג של נחל, לאיזשהו סוג של זרם מים, לפני שהוא מתעלף שם. אז יש שם עניין לאקולוגיה, הכוכב של, של, של איטי וחבריו, הם זקוקים לעצים האלה, ואז כשבני אדם נכנסים ומתחילים לרדוף אותם, הבני אדם מיוצגים על ידי זה, שהם קודם כל, הם, יש להם אקזוז, שהוא מרעיש ורועד ופולט אשן ופולט כל מיני טפטופים של זוהמה מתוך, מתוך האקזוז, וככה בני אדם מיוצגים. בני אדם מיוצגים על ידי האקזוז הפולט, ואחר כך הם מיוצגים על ידי רשרושי המפתחות, המטלים, של, על חגורתו של, של השחקן, הדמות, של, בהמשך נגלה שזה פיטר קויוטי, שברולר קוראים לו קיז, כי ככה אנחנו מזהים אותו, על זה שיש לו מפתחות. בחגורת, בחגורת ה, המכנסיים שלו. אז המתחתיות והאקזוז של הרכב וזיהום האוויר ואיכשהו סוג של רמיסה של הטבע על ידי המכוניות, על ידי הג'יפים, הטנדרים, המגפיים שלהם. כלומר, לעומת המין הזה או הספיסיז האלה, החייזרים האלה שיש בהם משהו שמחפש את הטבע, כן, איתי מחיה את הצמחים, כן, הוא יודע לגרום לצמחים לקום לחיים, שהם פרו-טבע, יש לנו את האדם שהורס את הטבע. אחד הדברים ששמתי לב, רק עכשיו, זה ממש סרט שעוסק בדבר הזה שקרה פרבור, זה לא רק שסרט שמתרחש בפרברים, ולכן, למשפחה הזאת של אליוט ומייקל וגרטי, אין שכנים, כלומר, יש שכנים, יש אנשים שגרים ליד, אבל לא רואים אותם, לא חלק מהעלילה, הם לא קשורים לעלילה, כי אין קשר בין האנשים האלה, הם גם נמצאים מאוד קרוב לטבע, יש שדה של טירס לידם, ויש את היער של לידם, וכשאנחנו רואים אותם, אחר כך נוסעים, רוכבים על האופניים, אנחנו רואים שהשכונה הזאת, הפרוור הזה, הולך ומתרחב הלאה, והוא מתרחב הלאה על חשבון היער. היער שהופך להיות קורות בניין, כדי לבנות את הבתים שיהיו הרחבה של ה... של הפרוור הזה. כלומר, יש פה כל הזמן, בתוך הסיפור של הסרט הזה, של החייזר שנתקל כדור הארץ, והילד שמוצא אותו, והוא היחיד שדואג לו ורוצה לעזור לו לחזור ארצה, ואגב, כך מגלה את הקשר החברי וקשר הרגשי והאחריות. הפעם הראשונה שהוא מגלה אחריות כלפי משהו, ואהבה כלפי משהו, אז זאת העלילה. אבל יש שם עלילת משנה שלא מדוברת, אלא רק נמצאת שם כל הזמן ברקע על היחס של אדם וטבע. היחס של אדם וטבע מול היחס של איתי ובני מינו והטבע. זה צד אחד. הצד השני, אפשר לקרוא לזה העיון המגדרי באיתי. כי אחד הדברים שמאוד מאוד טובים שם זה הדינמיקה, בין מייקל, האח הגדול, והחברים שלו, יש לו את חבורת Dungeons and Dragons שלו, וחבורת אופני ה-BMX שלו, שהם ביחד, הם טינג'רים, הם נמצאים בשלב הזה של הבגרות, שבו הם כנראה מגלים את העולם הזה של המיניות, הם מתפתחים, ההורמונליות צצה בתוכם, שוב, לא אומרים על זה מילה בסרט, לא מדברים על זה, זה לא עלילה, אבל כל הדינמיקה ביניהם, כאילו מייצגת איזשהו סוג של סיפור, שבו אנחנו רואים את אליוט, מנסה להבין איך זה להיות בן, איך זה להיות גבר. אין לו את אבא שלו. אבא שלו עזב את הבית כדי לתת לו את הדוגמה, אז יש לו רק את האח שלו ואת החברים שלו, והוא רואה סביבו עולם של התרדה. הנושא הזה של, יש שם כל הזמן בקטנה רמזים שבו החברים הם הולכים, הם גדלים לתוך עולם של, שההתרדה מינית היא כאילו משהו שהם חלק מאיזשהו סוג של שובבות או קונדוסות. ממש בסצנה השנייה בסרט, כשרואים אותם בפעם הראשונה, בבית, אליוט, אחד החברים מזמין פיצה, אליוט מנסה להצטרף למשחק הדנג'נס אנד דרגון שלהם, וככה מנסים להדוף אותו, ואז נכנסת אמא של אליוט ומייקל וגרטי, היא כזה עם חלוק, היא מחפשת משהו מהמקרר, מתכופפת, ואחד הילדים מנסה לגעת לה בישבן עם האצבע שלו לאט לאט ככה בהתרסה, ומייקל ברגע האחרון צועק לו, אל תעשה את זה. כלומר, מייקל קולט אותו, כולם קולטים אותו, היא לא קולטת אותו, אנחנו צריכים לראות את הסרט 40 שנה שוב ושוב כדי לקלוט את הרגע הזה, שבו יש לנו איזשהו סוג של אינטראקציה היחידה שיש שם בין בין גברים ונשים, ובהמשך זה חוזר שוב, כשאנחנו רואים את הילדים האלה, את הנערים האלה, מחכים לאוטובוס לבית הספר, שוב אנחנו רואים את אחד הילדים כל הזמן ככה עסוק לתקן את מה שיש לו במכנסיים, כזה כל הזמן מאוד מודע לדבר הזה, כל הזמן נוגע שם, כאילו הוא מרגיש שהדבר הזה מתעורר לחיים, ויש שם את שוב איזשהו סוג של אינטראקציה של מין בריונות עם הילדים, מה שקורה ההשתוללות שלהם באוטובוס. שוב, כל הזמן יש עניין כזה, א', בין חלשים וחזקים, ובין בנים ובנות, והסרט כל הזמן מסתכל על זה מהצד. אני חושב שזה משהו שהשיג כמובן את ספילברג. ספילברג זה כאילו הפורטרט שלו של הילדות והנעורים שלו, איך לגדול באמריקה, מישהו שהוא עדין ורגיש, ופתאום רואה אנשים נהגים קצת יותר בגסות על אחרים, אנשים שמרגישים שכאילו שמגיע להם, שהם יכולים לגעת בלי רשות, שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ומצד שני, מליסה מתסון שכתבה את התסריט, שסתם הסתכל על זה מנקודת המבט שלה כאישה. אז שני הדברים הקטנים האלה, הם לא בעלילת הסרט, הם לא מופיעים בשום תקציר של הסרט, אבל הם כל הזמן שם. יש את האקולוגיה, ויש את הנושא של המגדר, גברים ונשים, בנים ובנות, וזה נמצא שם. וזה אומר לנו שהסרטים האלה, סרטי מדע בדיוני, למרות שאיתי הוא חייזר, ויש שם חלליות, וככל שאנחנו יודעים את זה, נכון לעכשיו, אין לא חייזרים ולא חלליות מכוכבי לכת אחרים, אז הסרט הזה הוא לגמרי מדע בדיוני, אבל בתוך זה הוא עוסק בדברים שהם רלוונטיים, רלוונטיים לכאן ולעכשיו, וממשיכים להיות רלוונטיים מ-1982 ועד היום, והיום אם הם היו מופיעים בסרט, אז מיד היו אומרים, אה, נו, פרופגנדה, או תעמולה, או פרוגרסיביות, או המחתרת האקולוגית, או וכן הלאה וכן הלאה. אז הדברים האלה, אני חושב שאחד הכוחות שיש לסרטי פנטזיה וסרטים, סרטי מדע בדיוני, זה דווקא לדבר על דברים שהם מאוד מאוד ארציים ומאוד מאוד עכשוויים, אבל להרחיק אותם או לכוכב אחר, או לתקופה אחרת, או למקום אחר, וככה אנחנו חווים את הדבר הזה, אני חושב שהוא באופן סמוי מהעין. אז אני חושב שמעניין לראות את זה. גם אל תאות יצא לבתי הקולנוע, הוא לא קשור לעסק הזה פה שאנחנו מדברים עליו, על סרטי פנטזיה, גם אותו תענוג לראות על מסך גדול, וגם שם, זה סרט שהוא כולו מתפקע מסאבטקסט, על נושא של מלחמה, גברים שיוצאים למלחמה. הסרט הבא יהיה 3,000 שנים של כמיהה, ולכן נשמע את השיר 2,000 שנות אור מהבית, כי אני זכרתי שזה 3,000 שנות אור מהבית, לכן, אבל אז התברר שזה 2,000 שנות אור מהבית. אם הייתי גדל ב-60s, הייתי משמיע לכם את הרולינג סטונס, שזה שיר שלהם במקור, אבל גדלתי ב-80s, לכן אני משמיע לכם את The Dance Society. ואחרי זה סרט חדש לג'ורג' מילר. מילר הביא לנו לפני 7 שנים את מקס הזוהם, כביש הזעם, אחד מסרטי האקשן הטובים, ממש בכל הזמנים, פשוט סרט מדהים בעוצמתו, באנרגיה שלו, סרט המשך מושלם לטרילוגיה, לא, כן, סרט, כן, רביעי, בטרילוגיה, שהוא עצמו ברא ויצר של מקס הזוהם, שהסרט הטוב בסדרה היה, לפני זה היה ב-1982, אותה שנה שבה היה איטי. ועכשיו הוא עובד על סרט חדש בסדרה של מקס הזוהם, מין פריקוול למקס הזוהם כביש הזעם, שנקרא פיורוסה, לדמות הנשית בסרט הזה, ומצלמים, ועוד פעם סרט קטעי אקשן עצומים, אבל בין לבין, וכנראה גם תוך כדי כל סגרי הקורונה באוסטרליה, הוא צילם סרט שבקנה מידה שלו הוא קטן יותר, שנקרא 3,000 שנים של כמיהה, והוא עכשיו בבתי הקולנוע בארץ. עכשיו, קודם כל, אני רוצה לשבח את התרגום לעברית, כי כשהתרגומים הם לא טובים, אנחנו ממהרים לזלזל, אבל אני מעריך מאוד את התרגום הזה, כי יש בו הרבה כנות. בקלות, אנחנו יכולים לדמיין את הסרט הזה מופץ בישראל בשם כמו אהבה קסומה, או אהבה מחושפת, או 3,000 שנים של אהבה, משהו עם המילה אהבה, יש המילה אהבה מוכרת כרטיסים בארץ. אבל עצם זה שקראו לזה 3,000 שנים של כמיהה, זה נכון, כי זה אומר שאם השם הזה נשמע לכם מעניין, אז הסרט הזה הוא בשבילכם. ואתם יודעים בדיוק מה אתם הולכים לקבל, כשאתם הולכים לסרט שנקרא 3,000 שנים של כמיהה. אתם לא יודעים איזה ז'אנר הוא, אבל אתם כן יודעים משהו על האופי שלו, שזה סרט שיהיה בו איזשהו סוג של אלמנט ספרותי, איזשהו סוג של אלמנט של ציפייה, איזשהו סוג של אלמנט של סבלנות, איזשהו אלמנט של אגדה, ולכן גם השימוש ב-3,000 שנים, וגם במילה כמיהה, שזה תרגום מדויק ל-longing, אפשר היה לתרגם זה גם ל-3,000 שנים של כיסופים, אבל כמיהה זה גם טוב, ולכן אם השם הזה מוצאכם בעיניכם, או אתם, יש לכם איזושהי תמונה בראש, איך יכול לראות סרט שנקרא 3,000 שנים של כמיהה, לכו אליו, כי זה נכון, כי ככה נראה הסרט. אני מודה שזה לא הסרט הטוב ביותר של ג'ורג' מילר, אבל אני גם מודה שג'ורג' מילר הוא מהבמאים האלה שאני פשוט אוהב את הדברים שלו, ולכן דברים שהוא עושה, שאני גם פחות מחובר אליהם, אבל גם פחות מבין למה הוא עושה אותם, עדיין יש בהם משהו שמוצחים ביניהם, כי אני חושב שהוא במאי מאוד חכם, ואני רוצה לנסות להבין מה משך אותו לסרט ומה גרם לו לעשות את הסרט הזה. פעם קודמת שהרגשתי ככה זה בדרמה הרפואית שהוא יצר, שהוא ביים שנקרא השמן של לורנזו, הוא רופא בהכשרתו המקורית לפני שנויה במאי, ולכן דרמה רפואית זה משהו שכאילו עניין אותו, סיפור אמיתי על הורים שמוצאים תרופה למחלה של הילד שלהם, ואני זוכר שזה סרט שריתק אותי, למרות שדרמה רפואית זה לא הז'אנר האהוב עליי, אבל עשה את זה במאי מוכשר, ואיש אינטליגנטי, ולכן הסרט הזה פשוט משך אותי לתוכו, ואני מחבב אותו מאז ועד היום. אותו דבר עם 3,000 שנים של כמיהה. זה לא סרט טוב או מושלם או שלם, הסרט שתחילתו מעניינת והמשכו הולך ומתערבב, אבל זה סרט שהניסיון שיש בו, הניסוי שיש בו, מרתק אותי. זה סרט ששואל את השאלה איך אנחנו מספרים סיפורים, למה אנחנו מספרים סיפורים, ומה התפקיד של סיפורים בחיים שלנו ובהיסטוריה שלנו, גם בחיים האישיים שלנו, הפרטיים שלנו, ב-70 שנה, 70-80 שנה שאנחנו פה על כדור הארץ, וגם לאורך שנות ההיסטוריה, כן, 3,000 השנה שמופיעות בשם הסרט. את הסרט מתחילה טילדה סווינטון, היא מגלמת אישה בשם אלתיה, אלתיה ביוונית זה אמת, היא חוקרת נרטיבים, היא נרטולוגית, היא חוקרת טקסטים, היא חוקרת מיתוסים, וככזאת היא צינית כלפי המיתוסים, היא מבינה שהמיתוסים זה איזשהו סוג של משהו שהיה בעבר, משהו ששימש את התרבות העתיקה, את התרבות הפרימיטיבית, כדי להסביר לאנשים את העולם לפני שהיה להם את המדע. אז הם המציאו ישויות, המציאו אלוהימים, המציאו גיבורים, המציאו כל מיני דברים שיסבירו להם למה השמש זורחת, ולמה יש שמש שוקעת, ולמה יש תופעות כאלה ואחרות, וזה התפקיד של המיתוסים ושל הפולקלור. בתחילת הסרט יש קטע מאוד יפה, שאמרתי, וואי, אני בתור מבקר קולנוע כותב כזה מדי פעם איזשהו הגיג כזה התפקיד של גיבורי העל בימינו, כתחליפי אלים מהמיתולוגיות הישנות, והנה מגיע ג'ורג' מילר, הרחם והשנון, ועושה מצלם כנס ספרותי שמתרחש באיסטנבול, ששם מדברים בין השאר על העניין הזה שמה שפעם היו המיתוסים והמיתולוגיות, והאלים, האלים והמפלצות של פעם, היום אנחנו לא יכולים לגמרי לשחרר מזה, והכנסנו את זה לתוך הקומיקס ולתוך סרטי הגיבורי על, ויש להם נוכחות בתרבות שלנו בעצם עד היום. זו באמת תובנה יפה, ואנחנו באמת רואים את זה בתרבות שלנו כיום. אבל אז הגיבורה שלנו, שחושבת שהיא אוחזת באמת, חושבת שהיא רואה את האמת נכוחה, ושהיא יודעת שהיא היום חכמה יותר מאנשי התרבות העתיקה, שלא ידעו, לא היה להם מדע, לכן הם יוציאו המצאות וסיפרו סיפורים, היא הולכת לשוק באיסטנבול, לגרנד בזאר, מוצאת שם בקבוק, ושוטפת אותו בקיור, ומתוך הבקבוק יוצא ג'יני. או ג'ין, ככה, כן, אם ראיתם גם את מיס מרוול, כן, ההגיה המוסלמית, ההגיה הערבית, למה שאנחנו קוראים לו ג'יני, זה ג'ין. ואת הג'ין הזה מגלם אידריס אלבה. אז אידריס אלבה וטילדה סווינטון נפגשים בחדר מלון, בוקר אחד, ומתחילים לשוחח. שניהם לבושים בחלוקים, הוא גדול ממנה, היא קטנה ממנו, והוא מתחיל לספר לה את הסיפור של איך הוא נתקע בבקבוק הזה 3,000 שנה, ולמה נורא קשה לאנשים לבקש משאלות. והיא, בהיותה כל כך חכמה, כל מה שאני אספר לכם, זה הכל הרבע שעה הראשונה של הסרט, והיא, בהיותה כל כך חכמה, כבר מכירה את כל הסיפורים על הג'ינים והשלוש משאלות שהיו, על הדין אנחנו מכירים, עם דג הזהב אנחנו מכירים, כל פעם שיש איזשהו סוג של סיפור של איזה שלוש, אלו שלוש משאלות אתם רוצים לבקש, שזה אומרת, זה סיפור אזהרה. זה סיפור שמנסה להזהיר אותנו מפני הדבר הזה שבו אנחנו רוצים שכל משאלותינו יתגשמו, ואומרים לנו, תיזהרו ממה שאתם מבקשים, כי זה לא דווקא, זו לא דווקא ברכה. אז היא אומרת, אני לא רוצה את הדבר הזה, כי אני מכירה את הסיפורים, אני יודעת איך זה ייגמר. ואז נשאלת השאלה, האם הסיפור הזה יוכל להיגמר אחרת מכל הסיפורים הקודמים שהיו בתולדות ההיסטוריה והסיפורים והפולקלור והמיתוסים. למעשה, ואני חושב שזה מה שמעניין בסרט הזה, נדמה לי שזה מה שריתק את ג'ורג' מילר כשהוא בא לעשות את הסרט הזה, זה סרט של שני אנשים שיושבים בחדר. חדר מלון, בבוקר אחד, מאוד מוגבל, מאוד מצומצם, ומדברים ביניהם, והוא מספר לסיפור. אלא שש, ברגע שהוא מספר לסיפור, אנחנו עוברים למיין פלשבק, ואנחנו רואים את הסיפורים האלה מתגשמים. ואז אנחנו רואים סיפור אחד על שלמה המלך ומלכת שבא. וסיפור אחר על הסולטן האוטומני, וסיפור נוסף גם על איזשהו מלך וממלכתו. ואז אנחנו עוברים לתקופות אחרות, עתיקות, בהיסטוריה, ואז ההיסטוריה מתערבבת עם מיתולוגיה, ואז המיתולוגיה מתערבבת עם איזשהו סוג של עולם כזה שהוא על טבעי, יש בו איזשהו אלמנט שיש בו משהו מיסטי או פנטסטי, כי אנחנו נכנסים לתוך עולם של פנטזיה, למרות שאנחנו מאמינים שבאמת היו סולטנים אוטומנים, ובאמת היה את המלך שלמה ואת מלכת שבא, אבל בתוך זה יש אלמנטים שקשורים לסיפורי פנטזיה. מבחינה ויזואלית, אני חושב שג'ורג' מילר עשה את הסרט שהכי דומה לטרי גיליאם בקריירה שלו, משהו שדומה להרפתקאות הברון מינכאוזן שלו, שגם מין סוג של מעבר מסיפור לסיפור, מתקופה לתקופה, וגם כאן ההדר והפאר והקסמות שיש לנו מהסיפור הראשון, קצת דואכת מהסיפורים הבאים, כי הכל טיפ טיפונת חוזר על עצמו. כי עוד פעם אנחנו מגלים שהג'יני מגלה שאנשים יש בהם משהו בוגדני, יש בו משהו, יש משהו שהוא לא אמין, ושמבטיחים דבר אחד, ואז נבהלים מהדבר הזה ולא מקיימים את את מה שהם הבטיחו, ואז נשאלת השאלה, האם האישה הזאת תצליח לפתור את הג'יני הזה מהבעיה שהוא תקוע במשך 3,000 שנים. אני מודה שהפתרון עצמו הוא לא פתרון מצוין, הוא מבריק או גאוני, פתרון קטן, ובמידה מסוימת, בסופו של דבר, בתוך כל הסיפור הזה של פנטזיה, על אישה שפוגשת ג'יני, מה שקיבלנו זה גרסה לסרט של, של אמה תומפסון, אף פעם לא מאוחר מדי, אף פעם לא מאוחר. הסיפור הזה על אישה שפוגשת נער ליווי בבית מלון, ומנסה להפיג את הבדידות שהיא חוותה כל השנים. אז גם פה, אישה שאיכשהו ויתרה על זוגיות, או שלא הסתדרה עם זוגיות, או איכשהו נקלעה לתוך קיום של בדידות, מנסה לראות האם היא יכולה להפיג את הבדידות הזאת בנוכחותו של, של דמות שהיא כמו דמות שמומצאת, כמו דמות שהיא, שהיא ממציאה לצורך הדבר הזה, בשביל להבין את, את הבחירות של, ה, של החיים שלה. אז אני מודה ש, שהסוף קצת יחזב אותי, אבל אני כן שמח מזה שיש פה איזשהו סוג של ניסיון, א', לספר מחדש את אותם סיפורים שאנחנו מכירים מסיפורי הג'יני, שוב, איזשהו זוג של אלאדין, אבל אלאדין במרכאות ריאליסטי, או אמור להיות נאמן למקור, וב' שבסופו של דבר, ג'ורג' מילר אומר לנו, תקשיבו, הסיפורים האלה הם סיפורים אמיתיים, אנחנו צינים לגביהם, אנחנו מסתכלים עליהם כעל יצירות אמנות, אנחנו מסתכלים עליהם כעל משהו שהוא, שהיה בעבר, משהו שהוא לא רלוונטי לחיינו, אבל הוא רלוונטי לחיינו, יש בהם משהו שהוא כן קשור אלינו, הם, הם עתיקים לפני 3,000 שנה, אבל הם קשורים אלינו לכאן ולעכשיו. וזה שוב קצת מזכיר לי ומחבר אותי למה שאמרתי על איטי, שאני רואה סרט מלפני 40 שנה, ואני מבין שהסרט הזה במידה רבה ממשיך לדבר על אותם נושאים שהיו רלוונטיים אז, היו רלוונטיים 10 שנים לפני זה, אני חושב שבאמריקה ובעולם דיברו על אקולוגיה הרבה לפני משבר האקלים, וכן שמו לב שהמשאבים שלנו מתקלים, ושבן אדם, בני האדם רומסים את הטבע, אז יש לדבר הזה איזשהו סוג של הדהוד תרבותי, בסיפורים שמומצאים בעבר, והם רלוונטיים לנו עד היום, ואנחנו לא צריכים להתייחס אליהם רק בתור פולקלור, או משהו שלא היה ולא נברא. אז התפקיד של הסיפורים בחיינו, בין אם הם היו אמיתיים או לא אמיתיים, אני חושב שג'ורג' מילר אומר, הסיפורים זה דבר חשוב, אל לנו להיות ציניים לגביהם, וכדאי לנו לשים לב למה שהם אומרים לנו, וכן, ותכנס אליהם קצת יותר ב, יותר ב, בתמימות. אז שוב, זה מין סרט כזה שאני מודה ש, שאני רואה סרט של, של ג'ורג' מילר, אני נורא מצפה שיהיה משהו מבריק או משהו גאוני, אבל הוא לא היה מבריק או גאוני, אבל היו בו רגעים מאוד מאוד יפים, ואני מודה גם שזה מסוג הסרטים שאני יותר רוצה לאהוב מאשר, מאשר שאני אוהב בפועל, כלומר אני אוהב אותו בראש יותר משאני אוהב אותו בלב, אבל יש בו משהו חכם ויפה בסרט הזה, אז אני, יש לי סימפתיה גדולה אל הסרט הזה. 3,000 שנים של, של כמיהה, סרט חדש של ג'ורג' מילר, ועודנו מחכים לפיורוסה שלו, שיגיע שנה, שנתיים. וגם צריך לשים לב, הסרט הזה הוא סרט הפרידה, סרט הפנסיה של ג'ון סיל, הבמאי זוכה, הצלם זוכה האוסקר, צילם את מקס הזוהם, כביש הזעם, וזכה באוסקר לפצוע אנגלי, צלם אוסטרלי, שצילם לפיטר ויר הרבה דברים. וגם לג'ורג' מילר צילם כמה דברים, והוא הודיע שהוא יוצא לפנסיה, הוא כבר כמעט בן 80, וזה הסרט האחרון שהוא מצלם. ובגלל שדיברנו על ג'יני, שהוא בעצם ג'ין, אז כמובן, ג'ין ג'יני. City, strung out on lasers and slashback blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Jean Genie lives on his back. Screams and he balls. Gene, let yourself go.
dance like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
דיוויד באוי, שבוע הבא נדבר עליו, על דיוויד באוי, כי סרט הודיע עליו בשבוע הבא, אז אבל בלי קשר, ג'ין ג'יני, שאני חושב שהוא מתכוון לג'יני בג'ינס, אבל לא יודע, לא משנה. ממשיכים עם עולם הפנטזיה, פינוקיו חוזר אלינו, לא לבתי הקולנוע, אלא לסטרימינג, שירותי הסטרימינג של, של דיסני פלאס, ביום חמישי הקרוב, יעלה בדיסני פלאס, יהיו הרבה בחורות, אתם רואים את הפרסומים, אבל אחד מהם זה סרט חדש, פינוקיו, רימייק לסרט המקורי של דיסני, סרט האנימציה של דיסני, הפעם מביים אותו רוברט זמקיס. עכשיו, רוברט זמקיס הוא אחד הבמאים שאני הכי אוהב בעולם, למרות שכבר הרבה שנים אני, אין לי למה להצמיד את, את האהבה של, שלי אליו, אני אפולוגיסט שלו, אני מנסה לנמק למה הסרטים שהוא עושה הם פחות רעים ממה שהם בפועל. ובאמת ככה הוא קצת עשה המחשפות, היה הסרט הקודם שלו. של רואל דל, על פי רואל דל, אני מת על רואל דל, אני מת על רוברט זמקיס, ועדיין זה לא היה מספיק טוב. וגם פינוקיו, לא סרט מדהים, אבל הוא ראוי לתשומת לב, א', כי הוא בסך הכל סימפטי, אם אתם אוהבים את המקור, אם גדלתם על המקור, אז יהיה לכם חיבה לזה, כי זה סרט כאילו שמתאים לאנשים שגדלו כילדים על פינוקיו, וירצו לראות אותו היום, ובמבט בוגר, לתת לו קצת יותר קונטקסט בוגר, אז כאילו זה סרט באמת שקצת מתורגם לימינו, לכן השינויים הם מעניינים, לא חושב שניכנס יותר מדי לשינויים שנעשו בין הסרט ההוא לסרט החדש. ושוב, צריך לזכור, הוא מאבד את הסרט של דיסני, ולא את הספר של קרלו קולודי. בעוד כמה שבועות, יהיה עיבוד נוסף של פינוקיו, של נאמן, אמור להיות נאמן למקור הספרותי, ולא לגרסה הדיסנית, מאת גיירמו דל טורו, וזה יהיה בנטפליקס. אז יש לנו שני פרויקטים של פינוקיו שיוצאים כמעט במקביל, אחד בדיסני פלאס ואחד בנטפליקס. מה שמעניין הוא שהסרטים הקודמים ברשימת הסרטים האלה שדיסני עכשיו עושה רימייקים בלייב אקשן לסרטים הישנים שלהם, הסרטים הקודמים יצאו לבתי הקולנוע, והסרט הזה יוצא לסטרימינג. אז מה קרה? קורונה קרתה. כלומר, היה לנו את דמבו שהתחיל בבתי הקולנוע ואז עבר למה שכשדיסני פלאס רק התחילו, רק הושקו, זה עבר לשם. וגם אולי זה איזשהו עדות לזה שמין חשש שאם הסרט הזה יצא לבתי הקולנוע, הוא לא מאוד יצליח, כי הוא איכשהו מין סוג של סרט חצי-חצי, הוא לא מאוד מצחיק, הוא לא מאוד מרגש, הוא לא מאוד סוחף, והוא בעיקר חושף, אני חושב, את המגרעות של הסרט המקורי. כלומר, זה אחד הדברים שמעניין כשאנחנו רואים את הסרט הזה כיום, זה להבין כמה סרטי האנימציה הישנים של דיסני, היה בהם משהו מאוד לא מהודק. האופן שבו מספרים סיפורים לילדים, או בסרטי אנימציה, או בהוליווד, או בדיסני, מאוד השתנה לאורך השנים. זה ממש מעניין לשים ממש את האצבע מתי זה קרה, הרגע הזה שבו הסרטים נהיו מאוד מאוד מהודקים, כי הסרטים הראשונים שדיסני הפיקו בתחילת דרכם, היה בהם משהו מאוד פרום, מאוד כמעט אבסטרקטי. יש בהם משהו מאוד אפיזודי בסרטים האלה. אז הם פחות מרגשים, פחות קל לעקוב אחריהם, והדמויות, יש בהם משהו שהוא קצת יותר פסיבי. מהבחינה הזאת, פינוקיו, זה פרויקט מעניין עבור רוברט זמקיס, כי פינוקיו הוא סוג של פורסט גאמפ בסרט הזה. הוא מישהו שיוצא למסע, מסע שברוב הרגעים הוא לא באמת אחראי על מה שהוא עושה לו, הוא נסחף בזרם, הוא נסחף על ידי אחרים שמרמים אותו ומפתים אותו ולוקחים אותו וגוררים אותו וסוחבים אותו, והוא בעיניו הילדותיות והתמימות רואה את העולם בשיא כיורו או בשיא העוינות שלו, ורואה מה שקורה מסביב ולומד מתוך זה איך הוא צריך להגיב. כלומר, פינוקיו כמעין סוג של פורסט גאמפ. זה מצד אחד. מצד שני, יש פה גם אלמנטים שמאוד מזכירים את בחזרה לעתיד, בייחוד אם תסתכלו על הסדנה של ג'פטו, שג'פטו מאוד אוהב שעונים, בעיקר שעוני קוקייה, ואם תסתכלו טוב על שעוני הקוקייה, א', תזהו המון סרטים וסצנות של דיסני, זה ממש אחד הדברים שנחמדים לראות את סרט בסטרימינג, זה לעצור את זה פריים בי פריים או שוט בי שוט, ולעקוב אחרי כל השעוני הקוקייה מה יש שם. ושנית, גם דוק בראון, מאוד אהב שעונים, בגלל שהיה לו עניין עם זמן, היה לו עניין עם מסעות בזמן, אז הוא היה אוסף שעונים, ותחפשו את השעונים של דוק בראון, גם בין השעונים של ג'פטו, ולכן צריך לשים לב, שאם פינוקיו הוא מיין פורסט גם, אז ג'פטו הוא סוג של דוק בראון בסיפור הזה, וזה החיבור שיש לנו פה עם רוברט זמקיס לדבר הזה. אבל ברמת הסטורי טלינג שלו, באמת, אני באמת חושב שהוא במה נהדר בין טיפוחיו של ספילברג, מישהו שגדל על הקולנוע של ספילברג, ומישהו שספילברג עזר לו להגשים את הסרטים הראשונים שלו, ומישהו שספילברג נתן לו את האוסקר שלו על פורסט גאמפ. אז הסרט הזה הוא פחות חזק, הוא פחות מופלא מהדבר הזה. אבל תוך כדי שאנחנו רואים את פינוקיו, ודווקא את פינוקיו של דיסני, זה מדהים, ואני חושב שזה אחד הדברים שמשכו את רוברט זמקיס לעשות את הסרט הזה, זה כשאנחנו מבינים עד כמה שפינוקיו של דיסני, המקורי, הסרט האנימציה של דיסני, השפיע על התרבות שלנו. אני חושב שאולי יותר מכל סרט אנימציה אחר, זה סרט שאנחנו רואים את העקבות שלו בתוך התרבות שלנו היום, בייחוד בתרבות שאני ככה מודע אליה. בואו נתחיל עם זה, שלוגו הפתיחה של דיסני, של אולפני דיסני, הדבר שאנחנו רואים כשכל סרט של דיסני מתחיל, אז אנחנו רואים את הארמון של גיאה, אבל המוזיקה שאנחנו שומעים ברקע היא If You Wish Upon a Star מתוך פינוקיו. אז המוזיקת הנושא של אולפני דיסני היא מתוך פינוקיו. ו בגלל שעכשיו איתי חזר לבתי הקולנוע, אז אחד הדברים שהצטערתי זה שלא הוציאו באותה הזדמנות את מפגשים מהסוג השלישי, כי אנחנו חוגגים 45 שנה למפגשים מהסוג השלישי, זה 40 שנה לאיתי ו45 שנה למפגשים מהסוג השלישי, אבל מפגשים מהסוג השלישי זה סרט של קולומביה, של אולפני סוני, ואיתי זה סרט של יוניברסל, ויוניברסל עשו את היוזמה הזאת להוציא את הסרט, וסוני כנראה לא מעניין אותם. אז אין לנו את הדאבל פיצ'ר המושלם שיכול להיות של מפגשים מהסוג השלישי ואיתי, שהם באמת צמד סרטים ממש שהולכים מאוד יפה ביחד. אבל מפגשים מהסוג השלישי, אם אנחנו נזכרים בו, אם בכל זאת כן לשב ונחגוג 45 שנה לכבודו, הנוכחות של פינוקיו גדולה שם. גם שם יש את העניין הזה של If You Wish Upon a Star, הנעימה הזאת של דיסני, מופיעה כמוטיב חוזר במוזיקה של ג'ון וויליאמס, שוב ושוב, וגם יש את העניין הזה שהאיש הזה, ריצ'רד דרייפוס, מגלה מעין סוג של פינוקיו כזה, שיוצא אל העולם, ומגלה את העולם, ומנסה להגיע אל בטן הלוויתן, ולחוות את העולם הזה, העולם הגדול, מחוץ לבית. אז יש, ספילברג מאוד הושפע מפינוקיו, כנראה הוא ראה את זה באיזשהו רגע מאוד מכריע ביהדות שלו, אז גם מפגשים מהסוג השלישי שהוא כתב את התסריט שלו, וגם AI, שגם את זה הוא כתב את התסריט, על פי טריטמנט שהשאיר לו סטנלי קובריק, AI מבוסס כולו על הסיפור של פינוקיו, ממש אחד לאחד. כלומר, אם ראיתם את AI, ועכשיו אתם תראו את פינוקיו בפעם ראשונה, אתם תהיו מאוד מופתעים מכמה המבנים של הסרטים האלה דומים. וגם שם יש את העניין הזה של הילד המלאכותי שרוצה להפוך להיות ילד אמיתי, והפייה הכחולה שהוא מחפש אותה, והוא רוצה לפגוש את האיש שיצר אותו ושברא אותו, ולבקש ממנו להפוך אותו לילד אמיתי, והנושא הזה של המשאלה, ולצאת אל העולם, לעזוב את את ההורים, ולצאת אל העולם, ולגלות את העולם הזה, שכמה שהוא קשה ואכזרי. ונדמה לי, שכשרוברט זמקיס, עושה עכשיו את פינוקיו, עבור דיסני, אני חושב, שוב, בגלל החברות שלו עם, עם, עם ספילברג, אני חושב שהוא עושה יותר גרסה ל-AI, מאשר גרסה לפינוקיו המקורי. גם כשהוא מגיע אל היריד, אז היריד הזה הוא קצת יותר פרוע, קצת יותר אכזרי מהגרסה של דיסני, וקצת יותר דומה לפלש פר של ולסין סיטי, לעיר החטאים ב-AI. וגם, אני חושב שהסוף, יש שינוי מסוים בסוף, שאני חושב שזמקיס ניסה להפוך אותו לסוף שמתאים יותר לסוף של AI מאשר לסוף של הדיסני המקורי של פינוקיו. בשאלה הזאת איך משאלות מתגשמות. אז יש לנו פה שלושה סרטים על אנשים שמבקשים משאלות ומשאלות שמתגשמות. באיתי יש את העניין הזה של יש את פיטר פן, זה שרוצים שוונדי, שלא שוונדי, שטינקרבל תחלים, והמשאלה הזאת שגרטי הילדה מבקשת שאפייה תחלים, ואחר כך שאיתי יחלים ממחלתו. אז אנשים שמבקשים משאלות, מוטיב שחוזר בסרטים האלה בסרטי הפנטזיה, ואיכשהו כל הסרטים האלה שם מגיבים אחד לשני, הם אנשים שפחות או יותר גם בני אותו גיל, פלוס מינוס, שהשיא היצירה שלהם הייתה פחות או יותר באותה שנה, וכיום הם עושים מעין פרפרזות על התקופה ההיא, ושואלים את השאלות על הסיפורים שהם גדלו עליהם, ועל המשאלות שהם שאלו בתור ילדים. לכן, גם פינוקיו, כמו 3,000 שנים של קמיה, הוא לא סרט מספיק טוב, אבל סרט שמאוד מעניין לראות את היוצר שלו, מגיב אליו ומתקשר איתו גם כילד, וגם כמישהו שהיה לו מנטור, ספילברג, שמאוד הושפע מהסרט הזה, וגם כאיש בוגר שמנסה לספר את הסיפור הזה קצת אחרת, באופן כזה שזה יתאים לימינו ולזמננו. אז הבית של הבית של ג'פטו, שהוא קצת מן ההולסם הזה, הבית השלם והמלא, ומחוץ לזה העולם הפרוע, שהוא נראה עולם דמוי דיסני, אבל הוא לא דיסני, כלומר, הוא לא מגיע לדיסנילנד, הוא מגיע למקום שהוא כאילו האזור הסיוטים של, של דיסנילנד. אז גם פה יש איזשהו סוג של, אני חושב שגם תגובה ל, למה דיסני מייצגת בעולם, והעולם שבתוכה אנחנו חיים. אז הסרט שהוא מעניין לנתח ולפרק ולפצח אותו, אבל זה לא סרט שלא צוחקים בו, ולא בכל רם, ולא ממש מפחדים ממנו, אז פשוט סרט סימפטי, מין מסע נוסטלגי במבט מחודש. הוא גם נקרא סרט לייב אקשן, למרות שרוב הלייב אקשן שם זה בעיקר תום הנקס בתפקיד ג'פטו, כל השאר, כן, פינוקיו, הוא דמות דיגיטלית, ג'ימיני קריקט, דמות דיגיטלית, השחף, סוניה או סופיה, השחף, דיגיטלית, כלומר הכל די דיגיטלי, אבל עדיין אנחנו קוראים לזה, לא סרט אנימציה, אלא סרט לייב אקשן, כי הכל התבלבל לנו. רציתי שיהיה לנו שיר לסיום, אבל אני חושב שאנחנו ממש לא נספיק לזה. בשבוע הבא, חוץ מדויד בואי, אני אולי כן אנסה להספיק להגיד כמה דברים שלא הספקתי להגיד היום, על, גם על סרט הבאות וגם על, על משחקי הכס, יש לנו כמה תובנות קטנות. בעיקר לשאול את השאלה, מה הקטע עם נסיכות בלונדיניות או שיער פלטינה ודרקונים? למה יש כל כך הרבה דרקונים בזמן האחרון בבתי הקולנוע ובשירותי הסטרימינג ובטלוויזיות שלכם? אבל עד אז, תראו את סרט הבאות, זה באמזון פריים, תנסו לראות את זה ב-4K, זה נראה מדהים, אני עוד לא נסחפתי בסיפור, אני לא בטוח שהסיפור הזה אמור שיסחפו לתוכו, אלא פשוט ליהנות מהנופים ומהדמויות. אם אתם טולקינים, אני חושב שאתם אמורים מאוד לאהוב, אם אתם לא טולקינים, יש סיכוי שהסדרה הזאת אולי תהפוך אתכם לטולקינים. זה פחות טוב מפיטר ג'קסון, פחות. אבל ננסה להסביר למה בשבוע הבא, אם יהיה לנו זמן. עד כאן, סינוסקופ ברדיו קצה. תודה שהייתם איתי אחריי, גל אפל רויט. ואני חושב שאני פה בשבוע הבא, למה לא?
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווה.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.